טוב, נראה לי נראה את סוף, נתחיל נראה לי עד פרק ג' הדברים אשר אמרנו הונאת חברו. אז דיברנו בחורף על איסור הונאת, לפגוע, להעליב אדם, ויש גם איסור להקות אדם. אנחנו לא מדברים בצד הנזיקי אלא בצד של ההשפלה. יש מכה שהיא לא עושה נזק, אבל היא משפילה, היא מבזה. היא יוצרת תחושה של זה פגיעה נפשית. כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, אמר רבי חנינא, הסותר לעו של ישראל. מישהו נותן סתירה למישהו בפנים, בפה. כאילו סותר הלוע של השכינה.
רב, סליחה, איפה אנחנו?
פרק ג' בנבעת הריאה.
בהתחלה?
התחלנו כבר נתיב על זה, סתיימנו? אתה בערת? מה?
סתיימנו, נתיב על השם.
באמת? חשבתי שאנחנו בערת הריאה. אז התבלבלתי לפרק ב'. טוב. תנן, סליחה. מסכת ערכים. האונס והמפתה. האונס והמפתה משלמים 50 סלעים. בין אם אישה נערה גדולה שבכהונה או קטנה שבישראל. לעומת זאת מוציא שם רע, אדם שאומר לשון הרע על אשתו ומעליל עליה עלילות, משלם 100 פי 2. יוצא שמי שאומר בפה, מי שמוציא שם רע בפה, חמור כפול ממי שעושה מעשה. גם מצאנו שלא נחתם גזר דינם של ישראל על לשון הרע. חטא המרגלים, אחרי 10 פעמים, מה ששבר זה חטא המרגלים לשון הרע. דע, האדם הוא בעל גשם, ולכך השכל אינו צורת האדם, כי אין האדם נברא שכל גמור. אבל השכל הדיברי, שהוא על ידי איבר גשמי, הוא הלשון והוא צורת האדם. כי האדם יש פה שני חלקים, שהוא בעל גוף והוא בעל שכל גם כן. והדיבור הוא שכלי, בעליכם אין לדיבור. רק האדם הוא שכלי, וזהו צורת האדם. הרמב״ם בספרו מורה נבוכים, חלק א', עוסק בסוגיה הכבדה, שהאדם הוא יצור מעורבב. יש בתוכו שני הפכים. השכל של האדם נמשך אל המופשט. השכל מתעניין, רוצה למצוא את החוקים של הטבע, רוצה לשמוע תיאוריות חדשות. השכל מאוד מאוד מתעניין בדברים, יש לו הנאה מדברים רוחניים. וכשהוא קורא ספר יפה הוא מתרגש, הוא רואה יצירה אומנותית, מוזיקה, אסתטיקה, זה הנאות שכליות. השכל של האדם נהנה מדברים מאוד מאוד זקים, מאוד עדינים. לעומת זאת, הגוף של האדם, מה שמושך אותו זה דווקא דברים מאוד מאוד חומריים, מאוד ארציים, מאוד גשמיים. וכיוון שאנחנו מעורבבים, צריך מאוד להגן על השכל. כי הרבה פעמים התפיסות החומריות עלולות לחדור אל עולם המחשבה שלנו ולשבש את צורת החשיבה הזקה. חוליית הקישור בין השכל המופשט לבין הגוף זה הפה. הפה יש לו, זה יכולת הדיבור, זה כאילו שכל בפני עצמו. שכל כמונה זה איזושהי יכולת בפני עצמה. היכולת לחבר בין המחשבה לבין החיים. וזה יכולת מופלאה שיש אותה רק לאדם. וזה בעצם החידוש, הפלא של האדם. שהשכל והגוף מתחברים ביחד על ידי הפה, על ידי הדיבור. לכן זה נקרא צורה. צורה כוונה, זה התעודת הזהות הייחודית של האדם. שהוא מסוגל לחבר. זה החידוש שלו. שהוא יודע, מסוגל לעשות חיבור, או מחבר בחיים שלו בין שניים. ולכן אנחנו מאוד מאוד עסוקים בשאלה מה מסתובב בפה. כי מה מסתובב בפה, זה ישפיע בעצם על מערכת היחסים בין המחשבתי לגשמי. המוציא שם רע, הוא משלם 100. כי כי הוא חטא בדיבור שהוא צורת האדם. החטא שלו הוא חטא כולל. הרסת את כל הזהות האנושית. אם אדם עשה מעשה גשמי, אונס, זה חמור. אבל אני מבין שמניע גשמי פעל ברובד הגשמי. אז זה חמור. אבל זה לא השיבוש כל הזהות האנושית. זה עולם החומר יצא משליטתו, הוא לא צריך להחזיר אותו. אבל הזהות האנושית זה הדיבור של האדם. ולכן 100, מה זה 100? 100 זה מספר שלם. ולכן הזהות האנושית השלמה מצוירת ב100. מוסיף אמר, כתוב בתורה, ויהי האדם לנפש חיה. לא כתוב ויהי האדם לנפש חיה. משמע שאין האדם צורתו השכל הדיברי. כי לא נברא עם האדם השכל. שהרי כאשר נברא האדם, אין השכל הדיברי נברא עמו. הוא קונה את השכל הדיברי ויוצא לפועל. האדם הוא לא נוצר כבר כזה, הוא צריך לעבוד על זה. צריך ללמוד לדבר וצריך ללמוד לבטא. מכל מקום, למרות שזאת עבודה, וצריך ללמוד לדבר וצריך ליצור את זה, אבל זה הזהות שלנו. זאת הצורה הנבדלת, זה הזהות המיוחדת של האדם. מהות האדם, צורה מוטבע בגוף. זאת אומרת שיש חיבור, יש שיתוף פעולה, בין העולם השכלי, המחשבתי, לבין החיים, וזה על ידי הדיבור שלנו. ולכן, כאשר התורה עושה את השומה, הערכה, כמה שווה אדם, ערכו 50. לא שם התורה 100. למה? כי בוא נראה. נראה מה אם תצליח. יש לך גוף. זה נתון, 50. זה הגוף שלך. האם אתה תטביע, תחבר את הגוף שלך לשכל, זה לא מובן מאליו, זה אם תצליח. ואת האדם, יש לו פוטנציאל. מה שיש לאדם זה גוף, זה נתון. יש פוטנציאל לחבר בין השכל לגוף. הפוטנציאל הזה, בוא נראה, זה תלוי בך. לכן האדם, לא, הערך שלו לא מיד 100. זה פוטנציאל, צורה שהיא מוטבעת. יש לך פוטנציאל. אבל כשהאדם כבר מדבר, ומדבר לא טוב, אז הוא מקלקל. כל עוד הוא לא מדבר, טוב, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, 50. אבל כשהוא מדבר ובונה זהות ומקלקל אותה, זה חמור מאוד. לכן הדיבור זה הצורה הנבדלת של האדם. כמו שכתוב, ויהי האדם נפש חיה, זה צורת האדם. ואין השכל הדיברי מוטבע בחומר לגמרי, אבל נבדל מן החומר. זאת אומרת, יש מסוגלות לאדם, הוא יכול לאט לאט לרומם את הדיבור שלו, ולתת לדיבור שלו לעצב את החיים. כן, בעזרת הדיבור אנחנו הולכים ומעצבים את החיים שלנו. האדם יש לו את המסוגלות לרומם, להיות נבדל, לא להיסחף, לשלוט, לנהל. ובעזרת ניהול הדיבור, אנחנו הולכים ומנהלים את החיים שלנו. זה נקרא, ויהי אדם לנפש חיה. זאת אומרת שהוא יכול להיות לנפש חיה. הוא יכול להיות אדם. תלוי במעשים שלו. כמו שגם השכל, הוא לא האדם עצמו. כי תלוי אם תשתמש בו. ככה גם הדיבור. אז בוא נראה. אם תעשה עם זה משהו, לאיפה תיקח את זה? לגודל מעלת הדיבור. האישה, השומה שלה 30 שקלים. הזכר, ערכו 50. אף שהאדם הוא בעל אדמה, האדם זה המישון אדמה, והוא מאוד מושקע בעולם החומרי, מכל מקום אינו נוטה לחומר לגמרי, כמו שידעו מעניין האיש. האיש יותר קל לו להתנתק מהחיים. כלומר, לעזוב רגע אחד את מה שהחיים, את חוויית החיים, ולנסות לעסוק בתוכן מופשט, מנותק מהחיים. הוא יכול יותר לעשות ניתוק. לטוב ולרע, יש לו יכולת התנתקות. הוא יכול להיות בתוך אירוע, וכאילו לא להיות שם. כאילו להיות, להחזיק שכל נטו כזה, ובלי שום מעורבות אישיותית. אישה, יותר קשה לה, אישה, המהות שלה חווה, היא חווה מאוד חזק, את העולם, את החיים, חובה, אם כל חי, ולכן היכולת שלה להתנתק מחוויית החיים אל איזה לאיזה מחשבה סטרילית כזאת היא בלתי אפשרית. לטוב ולמוטב, זה כל דבר יש לו שני צדדים. זה לא עניין של רע או טוב, כאילו יש יתרון וחיסרון לכל אחד. היא לא יכולה, זה יתרונות גדולים, לכן היא עם כל חי, לכן היא זאת שיש לה רגישויות ותכונות מאוד מאוד חשובות. אבל היכולת ניתוק הזאת אין לה. לכן זה נקרא 30. 30 הכוונה שאנחנו לא מצפים ממנה לנתק, כן? להיות מסוגלת לקחת את העולם המחשבתי ולהתמקד בו כאילו אין חיים חומריים. זה נקרא שהאישה נוטה לחומרי. אישה נוטה לחומרי, הכוונה שחוויית החיים מאוד חזקה אצלה. והיא לא יכולה לנטרל אותה בקלות. זה הרבה יותר מסובך לה לנטרל. ולכן זה נקרא 30. סיכום, לאדם מורכב משלושה חלקים. חומר, דיבור, סליחה, חומר, אחר כך הכוח מתבר בחומר, ואחר כך השכל. זאת אומרת שיש לאדם את החומר, יש לאדם את השכל, ואת החולת לחבר ביניהם. והיא אדם לנפש חיה, בוא נראה, מה תעשה עם זה? לפי מה שאתה הולך, מה שאתה עושה עם הדיבור שלך. כן, סליחה.
מה הכוונת? כוח המוטבע בחומר זה הלשון?
כן. וזאת אומרת שאנחנו בדיבור שלנו תמיד משלבים את חוויית החיים עם מה שאנחנו חושבים. זאת אומרת, הדיבור שלנו תמיד מאוד, מאוד מוחשי. כשהאדם מדבר, הוא גם משתמש באיברי גוף ובכוחות הגוף, וגם השפה שלנו היא מאוד מאוד לקוחה מהמציאות החיצונית, מחוויית המציאות. אז למעט חז"ל אומרים שנשים מדברות יותר מגברים. זאת אומרת, הן חוות את המציאות יותר חזק. זה קשה, נכון? אמרת גבוה. מה זה גבוה? זה לקוח מעולם החומר. הרי באמת בעולם הרוח אין דבר כזה גבוה, נכון? זאת אומרת, אתה נאלץ להשתמש בשפה מעולם החומר בשביל לדבר על הרוח. אתה לא יכול לעסוק ברוח לבד. אז אתה חייב בעצם לאסוף הרבה מאוד מחוויית החומר שלך בשביל לדבר. אם לא היית צריך לדבר, אז זה היה בסדר. אבל כיוון שאתה מדבר, אז אתה נאלץ לגייס הרבה מאוד מהעולם החומרי בשביל לעסוק בעולם הרוחני. לא כל שכן שאנשים מדברים עם כל הגוף שלהם. כדור, אנשים לא רק מדברים עם הפה, מדברים עם העיניים והידיים ועם מה לא. כי בעצם אתה מרגיש שאתה צריך לגייס המון המון חומר בשביל להביע משהו. רק אם אתה יהודים חייבים. אתם זוכרים, מכירים את הבדיחה הזאת? שפעמים לו ילדים, הייתה בדיחה כזאת, לא יודע אם אתם מכירים. שאדם הולך עם שני אבטיחים ביום שישי, רץ לשבת, ואחד אומר, עוצר אותו, תגיד לי, איפה הבית כנסת פה? תחזיק לי שני אבטיחים. לא יודע. אז זה ככה, אנחנו צריכים חיים, לדבר זה חיים, אי אפשר לנתק. אבל זה האתגר, זה האתגר של האדם, מה הוא עושה עם האם הוא מרומם את הדיבור, ובעצם דרך זה הוא מרומם את כל חוויית החיים שלו, אל המחשבות. זה הרוח. והאדם הוא פוטנציאל, הוא בעל אדמה, בוא נראה, מה תעשה עם השכל שלך? עם הדיבור שלך, אם תתרומם. לכן אדם לנפש חיה, יכול להיות כזה, כן.
פה
ש-25 זה... פה ש-25?
שהערך שלה הוא לא 25?
כי בכל זאת, זה לא שהיא... היא לא חיה. היא חובה, אבל היא לא חיה. זאת אומרת, זה...
אבל למה זה לא... למה זה
30
ולא
25? כי זאת אומרת שהנטייה עדיין, הנטייה המחשבתית, האנושית, היא חזקה, היא הגוברת, היא העיקר, לכן אנחנו מצפים... כן, ממנה ליותר מאשר חיים גופניים. כאילו אין ציפייה בכלל. אבל זאת אומרת שאני לא מצפה ממנה להתנתק מהחוויה של המציאות ולשקוע. גבר, אני יכול להגיד לו בתחילת סדר בוקר, עכשיו 9-1, מדברים רק על הגמרא. ואחר כך להגיד לו מ-3-7, מדברים רק על הגמרא. וכלום, העולם מת. אני יכול לדרוש את זה מגבר. אבל מאישה זה לא הוגן לדרוש דבר כזה. זה לא הוגן, היא חווה המון דברים בחיים. והיא רגישה מאוד, ולוקחת המון דברים ללב, ואי אפשר לדרוש מהדרשה כזאת, זה הפוך מהנפש שלה. לא בגלל שהיא פחות מוכשרת, או פחות טובה או מוסרית, זה כך שהם ברא אותה, עם חוויית חיים מאוד חזקה. אז אני לא יכול לצפות, מן עכשיו, כלום, עכשיו דממה, שקט, זה הבדלים ענקיים, ממש אפשר לראות את זה. פעם בשנה אני נותן הרצאה ביום עיון בתנך, למורים ולמורות, אחד אחרי השני. אולם גדול, מלא אנשים, מלא מורים ומלא מורות. ברור שיותר מורות, אבל מורים גם מורים. ותמיד אתה מגיע, הרבה מאוד אנשים, אתה מחכה שיהיה שקט. אצל הגברים, אתה מחכה דקה. אצל אנשים, 20 דקות. למה? הן צדיקות, הן יראות שמיים, הן יודעות תנ"ך מעולה, יותר מהגברים, הן יודעות יותר טוב. הן בקיאות וחריפות, אלא מה? אחת נפגשתי עם רואה אותה, היא לא יכולה להגיד לקחת שלום, זה לא, הן חוות חזק את המציאות, ומתרגשות מכל מיני דברים, וזה שהן ברא אותם כאלו. אז למה שהן ברא אותם כאלו? ככה שהן רצה, שיהיה מי שחווה חזק את הרגשות, את המציאות, התלהבות, שייכות נפשית, עוצמה רגשית. מי יגדל את הילדים? מי יעביר, מי יחיה את התורה? הם חיות את התורה. הרבה 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 יותר חיות את התורה מאשר הגברים, לאין ערוך.
הרבה דיבור צריך
לגידול
ילדים?
הרבה מאוד דיבור צריך לגידול ילדים. רק דיבור. איך מחנכים? והם חיות את התורה הרבה יותר, הם לוקחות ללב הרבה הרבה יותר. אבל היכולת ניתוק, כאילו עכשיו בוא תנתק, היא פחות התכונה שלהם. אז לכן, אומר המהר"ל, זה ההבדל. אבל לענייננו, הנושא שלנו בסוף הוא שווה. שווה שמה? שצריך לשים לב לפה שלנו, כי פה נמצאת הסוגיה, מי אנחנו? התעודת הזהות שלנו. בוודאי שאנחנו חווים את המציאות מצד אחד, ויש לנו גם עולם מחשבתי מצד שני, וזאת השאלה, מה נרקם? מה מתרחש? התורה היא שמה, עושה שומה של האדם, ולכן האדם כרגע, אנחנו לא יודעים מי הוא, 50. בוא נראה, אם יגדל, יהיה 100. ודאי, יתקדם. כמו שמצאנו שגם עבד הוא 30. כמו שהרבה הלכות כתוב, שעבד חייב במצוות כמו אישה. כי גם בעצם העבד, אני לא מצפנו לחשוב. האדון הוא חושב. העבד, אז זה מצב שאנחנו לא כל כך מכירים, אבל זה בערך כמו טירון. עבד זה סוג של טירון. זאת אומרת, מישהו שלא אמור לחשוב. אז אל תחשוב. בסדר? זה מה, אל תחשוב. אתה לא אמור. עכשיו אתה אמור לעשות. שזה מצב נחות, כן? לכן, כשאם מזיקים בעבד, אז זה 30 שקלים. אם כן, סיכום, שלמה התורה כל כך מחמירה במוציא שם רע? כי פגעת בכל הזהות האנושית, 100. הרסת את כל בשמה בבטום בן אדם, בשמה הקדוש ברוך הוא ברא אותך. את כל הזהות האנושית שלך, לכן זה 100. בני ישראל במדבר עשו חטאים, 10 ניסיונות, ולא נחתם גזיר דינם, אלא לשון הרע. הדיבור זה החתימה. כי מה זה חתימה? חתימה זה שזהו, זה כבר בלתי הפיך, זה יוצא לפועל. זה נקרא חתם. חותמו של הקדוש ברוך הוא, הכוונה, זה כבר לא נגמר. זה אי אפשר להחזיר אחורה. זה בפועל. וזה בדיוק גם דיבור. מה זה דיבור? דיבור זה מוציא לפעל. כל עוד אתה לא מדבר, זה עדיין במחשבה, זה עדיין לא מחייב, זה עדיין באוויר. ברגע שאתה מדבר, זה משהו אחר. אדם נשבע, זהו, זה הפך להיות מחייב. אדם העיד בבית דין. כל עוד הוא לא מעיד, הוא יכול להתחרט. ברגע שהיית, הגעת, זהו, אמרת, אמרת. הרבה דברים בהלכה תלויים בדיבור. הדיבור הוא חורץ, הוא משפיע, הוא יוצר. ערעור לא מחייב. אדם חשב, אולי אני אתן צדקה, או ככה מתלבט. אבל, טוב, עוד לא ברור. אבל אם אדם אמר בפה, זהו, אמרת, אמרת. מוצא שפתיך, תשמור. אתה חייב לקיים את מה שאתה אומר.
מי שאומר שהוא ערעור כדיבור
אדם,
מה הוא בעצם אומר?
שיש מצבים שהערעור הוא קצת מועיל. אבל ודאי שזה לא ממש אותו דבר.
אם לשונה זה עבירה, אז איך כאילו שאומרים, אירועי עבירה קשים מהעבירה?
זה משהו אחר. אירועי עבירה קשים, הכוונה שהערעור זה הדמיונות. עולם הדמיון הוא הרבה יותר עשיר מהמעשה. תחשוב, נגיד, כשאדם רואה תמונה של, של, לא יודע מה, של מלא עוגות, או שהוא, אז הוא רואה, זה הדמיון משתולל, אבל בפועל, הרבה פעמים אתה אוכל את העוגה, בסדר. הרבה יותר הדמיון הוא יותר מתלהב, יותר ממציא דברים, חוויות, מאשר בפועל מה שקורה. וככה בהרבה דברים. אז הרהורי עבירה קשים, הכוונה הם יותר מפתים את האדם, יותר מבלבלים אותו מאשר רק. כי עבירה היא מצומצם. זה דבר רגעי חולף. אבל הערעורים, אדם יכול לערער שעות. הדמיונות יכולים לשוטט באדם בלי הפסקה. נגיד, אדם מדמיין שנותנים לו כבוד. אחרי שנתנו לו את הכבוד פעם אחת, זה נגמר. בסדר, אחרי 5 דקות הוא כבר שוכח מזה. אבל שעות לפני כן הוא מדמיין את הכבוד שהולך לקבל, הוא בסרט, יכול להיות בסרט שבועות לפני כן. כי הדמיון, הוא, אין לו גבולות. הוא ממציא, הוא מנפח, הוא אין... האווירה היא מוגבלת, בזמן, במקום, בתנאים. לכן, הפה הוא שייך לגזירה, להוצאה לפועל. ולכן, האווירה הזאת של הדיבור, זה גמר העונש, כמו שהדיבור הוא גמר האדם. הוא בעצם חותם, הוא אומר מי אתה. לכן, הדיבור הוא תמיד ההשלמה. וזה לכן גם הסירי, כי הסירי הוא תמיד... משלים, כן, יוצר השלמה של המספרים, זה כל היחידות מסתיימות בעשירי, וגם הלשון הוא העשירי בעברי האדם. יש לאדם, אומרת הגמרא בנדרים, 10 שליטים. יש לנו 10 מגדלי שמירה, לא צריך לקרוא לזה, 10 מפקדים של החיים שלנו. יש לנו 2 ידיים, 2 רגליים, 2 עיניים, 2 אוזניים, ראש הגבייה ופה, שהם בעצם מנהלי החיים שלנו. אז אתה רואה שהפה, הלשון, נקרא עשירי. אז אם כן, הדיבור הוא החותם, הוא הגוזר, הוא המעצב. אנחנו רואים בהרבה דברים שהכותרת שאתה נותן, הפירוש שאתה נותן, הוא הדבר הכי מכריע. יש מציאות. כל עוד לא פירשת אותה, הכל עוד לא ברור מה זה. איך שאתה תפרש, זה מה שיחליט. זה טוב ולרע. קורה איזה משהו, אנשים רואים, שומעים. מה זה? צריך לתת לזה הגדרה. ברגע שנתת לזה הגדרה, ופה, עכשיו, הכל מתנהל לפי זה.
אפשר אבל לשנות.
לטוב ולרע. וזה קשה לשנות.
קשה לשנות.
קשה מאוד לשנות, כי ברגע שנוצר שיח, נוצרה שפה, נחזיר אחורה זה קשה. אנחנו רואים שאנשים מתקשים. האדם אמר, פתאום לחזור בו, מה שהוא אמר, הוא מסובך לו. הוא מתפתל, הוא זה, הוא עושה ככה, ככה. לא פשוט. במחשבות עוד זה מתרוצץ. לחזור בך מדבר שאמרת, זה לא פשוט. זה מעלה, מעלה של אדם שמודה, אתה אומר, טעיתי. זה מעלה, לא פשוט. אמרתי משהו, טעיתי, צריך לתקן. לפעמים אתה לחזור בך מ... זה קשה, זה... רעידת אדמה, שאדם לפעמים חוזר בו. לכן הדיבור הוא מאוד מאוד מעצב. הוא מעצב יחס, עמדת נפש, גישה. הכל זה הדיבור. לכן אנחנו רואים התקשורת, הפרשנות, דיווח, זה דברים מאוד משמעותיים, מאוד מאוד, זה קריטיים. זה חיים ומוות. כמו שראינו בפרק הראשון, חיים ומוות ביד הלשון. כן.
אז מה זה אומר, החטא העשירי?
החטא המרגלים. היו 10 חטאים של עם ישראל במדבר. החטא העשירי היה מרגלים, וזה נחתם דינם. וככה גם 10 חטאים היו שם במדבר. 2 בים, 2 בסלב,
אחד ביגל, אחד במדבר פרן. שניים במים, סליחה, שניים בים, שניים במים, שניים במן, שניים בסלב, אחד ביגל ואחד זה המרגלים. עשרה איברים באדם, חמישה כנגד חמישה, עשרה ניסיונות, חמישה כנגד חמישה. ידבר אם כן מעלת הלשון, שזה בעצם הגימור, זה המעצב, זה מה שיוצר את האווירה, המילים יוצרות אווירה. לכן למשל בתחילת סעודת שבת עושים קידוש, שאתה בעצם עכשיו מגדיר, מה קורה פה? מה הולכים לעשות? תשבין לאכול? רגע, קידוש. מה עושה הקידוש? כותרת. כל מה שקורה פה עכשיו, זה או ברכה לפני. אומרים שהפה, הוא יוצר את האווירה, הוא יוצר את היחס, הוא מגדיר את הכל. הוא בעצם המעצב הראשי, התרבותי, החברתי, זה השיח שלנו. לכן אנחנו מאוד מאוד רגישים בזה. אז כל עוד לא חטאתם בדיבור, בלשון הרע, טוב, אבל ברגע שחטאתם, אמרתם, השם לא, וזה, לחטא מרגלים, זהו. זה יצר גזר דין, נחתם גזר דינם של אבותינו. לכן אומר רבי אלעזר בן פרתא, תראה כמה גדול כוחו של לשון הרע מהמרגלים. המרגלים הוציאו שם רע. על מי? על העצים של ארץ ישראל. על האבנים של ארץ ישראל. מי שמוציא שם רע על חברו, על אחת כמה וכמה. אומרת הגמרא, אולי הבעיה של המרגלים הייתה לא לשון הרע. אולי הבעיה של המרגלים, שהם היה להם כפירה בהשם. הם אמרו, הכנענים ינצחו את הקדוש ברוך הוא, ובעל הבית לא יכול. אומרת הגמרא, תסתכל מה כתוב. כתוב בפסוק, אמר קרא, אומר שלקיש, וימותו אנשים על מה? לא על זה שהם אמרו שהקדוש ברוך הוא לא יכול להילחם, אלא מוציאי דיבת הארץ רע. אתה רואה שהתורה מדייקת על מה העבירה שלהם? מוציאי דיבת הארץ, דיברו על הארץ. הבן איש חי פוסק להלכה שאסור לדבר דברים על ארץ ישראל, דברים רעים, אסור. אסור להגיד לא יפה פה, לא נעים פה, ארץ, אסור, ארץ הקודש. צריך אסור להגיד דברים רעים, כן.
הרב, יכול להיות שלשון הרע זה יותר גרוע מכפירה בשם?
במובן מסוים, כן, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, כן, נכון. לכאורה קשה, אומר המהר"ל, גם כשהם אמרו שהכנענים יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא, זה גם חטא בפה, זה גם חטא בדיבור, אז מה ההבדל? לא קשה. זה נכון שזה חטא להגיד שהם יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. אבל זה לא חטא בלשון, זה חטא באמונה. זה לא בעיה בדיבור, זה בעיה באמונה, שחסר לכם אמונה בהשם, חסר לכם יראת שמיים. אבל כשאתה מדבר, זה בעיה באמונה. למשל, האדם אומר היום שמקלל מישהו. אז זה הכוונה, אתה במריבה איתו. אז זה חטא של מריבה, זה לא חטא לשון הרע. זה חטא מריבה. מריבה, אתה נותן לו מכה, אתה רע, אתה כועס עליו, אתה מעליב אותו, בסדר, כל זה, זה חמור. אבל זה מוגדר מריבה. למה? מצאנו גם אצל חיות, חיות גם רבות אחת עם השנייה. בסדר? אז הן נובחות אחת על השנייה, זה קולות, וזה, בסדר, אתה גם, זה אותו דבר, שני אנשים רבים, הם נובחים אחד על השני, ונתנים הכל, זה חיה.
אז זה לא
דרגים. אז זה לא נגענו באדם.
הרב, אדם שמנבל פיו, מה זה
נחשב? למה הוא מנבל את הפה שלו? זה השאלה. אם הוא מנבל את הפה שלו כמריבה, או כמו לשון הרע, ואז אתה צודק, זה יהיה אותו דבר, כמו לשון הרע.
הניבול פה סתם ככה, זה לא נחשב כאילו כבר
במחסר מהדה. מה הנושא? זה מאוד חשוב. אם הנושא זה הסכסוך, זה חמור, אבל זה לא באמת חטא לשון הרע. זה לא חטא בלשון, זה לא הנקודה פה. החטא הוא העובדה שאתה רב עם מישהו, אז הדרך שלך לריב, זה להגיד לו מילות גנאי. אבל זה, הנושא פה הוא לא בשאלת הזהות האנושית, אלא...
בצורת האדם, זה לא מכובד שאדם
מחשב. נכון, אבל זה לא, אנחנו יודעים שזה לא המניע. זה לא המניע פה. המניע פה הוא מניע חייתי. אתה רב איתו, אתה מנסה לנצח אותו. כשאדם על הבעיה לשון הרע זה משהו אחר. לשון הרע זה בעצם, אני יוצר פרשנות, יוצר הגדרה. אני פרשן עכשיו. אני לא, זה לא חיה, אני לא רב איתו. אני עכשיו בא, מגדיר את העולם. הוא כזה, זה כזה, זה ככה, זה ככה. הארץ הזאת היא ככה. זאת אומרת, האדם, הכוח שלו, יש לו שכל, שמה יש לך שכל בשביל להגדיר את המציאות. אתה חווה את המציאות והשכל בא להגדיר אותה. זה שיתוף הפעולה של האדם. חוויית מציאות והגדרת מציאות. פרשנות מציאות, זה השיתוף פעולה. ומה אתה עושה? אתה עכשיו חוטא בתפקיד האנושי שלך, שהוא להיות פרשן, להיות מגדיר, להיות נותן כותרות. זה רק האדם יודע לעשות.
אז אם אדם מדבר רכילות, החבר שלו, כן. הוא בא מתוך כעס
אז זה, אז זה בעיה של כעס, כן. פה הנושא, הבעיה העיקרית זה ההגדרה, הפרשנות, נכון.
הרכילות זה לא עכשיו כאילו...
אז זה מה, שוב, מה המניע לרכילות, נכון, מה המניע, נכון. לכן, אנחנו רואים ש... מה שאומרים נגד הקדוש ברוך הוא, זה לא קשה. למה? מוסיף המהר"ל. כי זה לא חטא בדיבור, זה חטא באמונה. הקדוש ברוך הוא מה, הוא יודע את הכל. יש לך בעיה ביראת שמיים. זה לא, אתה סתם, יש לך, אתה לא מבין מה זה הקדוש ברוך הוא, אבל אתה מוציא דיבת הארץ, זה לא מריבה עם הארץ. זה לא חוסר, זה מה הנושא? אני מגדיר, הסתכלתי על הארץ, יש לי הגדרה. מה זה? בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לך שכל? שזה נותן לך את כוח הדיבור, את היכולת להגדיר, לפרש, זה המעלה שלך, של האדם. להיות הפרשן של העולם. זה אף אחד אחר לא יכול לעשות. וזה המשימה הראשית של אדם, להיות הפרשן של, של המציאות. לכן הקלקול הזה הוא חמור מאוד, כי הוא בעצם הייעוד שלנו כבני אדם. רואים שהאדם הוא קורא את השמות לכל החיות. זאת אומרת, הוא מגדיר אותם. קרא שמות. זה המהות של האדם, להיות הפרשן, להיות המגדיר. לתת את הכותרות. טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.